שמתקרבים, וגם את הקיבוץ הגדול של חסידי ברסלב באומן, שבימים האחרונים מעורר סערה גדולה. פרויקטור הקורונה רוני גמזו פצח בימים האחרונים בקמפיין חריף ביותר נגד אלה שנוסעים לשם, בטענה להדבקה המונית שם, באוקראינה. אז הטיעונים שלו יכלו להישמע, אולי גם להתקבל, אילולי שיגר בסוף השבוע מכתב לנשיא אוקראינה, ובו הוא טוען טיעונים חריפים ביותר נגד המתפללים המגיעים לשם מדי שנה, מבלי שנפגש אפילו לא פעם אחת עם חסידי ברסלב, או עם רבני ברסלב, לשמוע, להשמיע, ללבן, לנהל דו-שיח, כלום, הכל חד צדדי. אז בעוד רוני גמזו עובר מאולפן לאולפן ומייצר רעיונות על ימין ועל שמאל, נזכיר לו דבר אחד. לפני חודש בדיוק הוא נכנס לתפקיד כפרויקטור הממשלתי למיגור מחלת הקורונה. זה היה בבית בחודש אב. להלן התוצאות. תוך 30 יום הוכפל מספר הנדבקים במדינת ישראל בקורונה מ-50 אלף מאומתים ל-100 אלף. מספר הנפטרים הוכפל מ-430 ל-820. וגם מספרם של החולים קשה מדי יום הוכפל. אז שקודם יטפל במה שקורה כאן, שיפעיל מערכות למיגור ההדבקה, שיפחית את מספר הנדבקים, אחרי זה שיטפל באומן ומה שקורה בחול. נעסוק בזה הבוקר גם במשבר הפוליטי. עד מחר בלילה צריכים הליכוד וכחול לבן להגיע להסכמות, אחרת הכנסת מתפזרת מאליה ואנחנו יוצאים לבחירות. הלילה בירושלים הפגנות סוערות נגד ראש הממשלה, עשרות עצורים, היו גם פצועים בהשתוללות של האנרכיסטים משמאל. נעסוק בעניינים האלה, נפתח בכותרות.
מהדורת הבוקר, הכותרות.
בחדר החדשות נדב ארבל, שלום, בוקר טוב, שבוע טוב.
שלום, בצלאל, שבוע טוב לך ולמאזינים. מילה אחת על הפתיח שאמרת לגבי התנהלותו של הפרופסור גמזו. אני מוכרח לומר שבסופו של דבר הוא הממונה על המאבק, אבל את השמירה על ההנחיות והקפדה על הליכי מסכות, זה אנחנו האזרחים. וגם אם הוא יהיה הפרופסור הכי גדול בעולם, אם אנחנו לא נקפיד, אז זה לא יעזור.
נכון, ומצד שני, הוא הפרויקטור שממונה על מיגור המחלה הזו כאן בישראל, ויכול להיות שהוא צודק לגבי אומן, מאוד יכול להיות, אני לא יודע, אבל לא ראינו ניסים נפלאות במה שהוא עושה כאן בתוך הארץ.
אז אני לא בטוח שמהלך כזה הוא יקטין את ההדבקה, בוא נאמר ככה.
לא, אולי הוא יקטין את הביקורת כלפיו בצורה הזו.
הביקורת היא לא צריכה להיות פרמטר, הפרמטר צריך להיות היכולת שלו להוריד את ההדבקה, וכמו שאמרת, הוא כבר חודש בתפקיד, אין תוצאות מרחיקות לכת, אין איזה
שהם מסיים. מי שרוצה לנסוע לאומן, תקשיב, מי שרוצה לנסוע לאומן שייסע, כמו כל אדם שיכול לנסוע לאן שאפשר בעולם, הרי יש מטוסים, ואם זה לא מדינה ירוקה, רגע, ואם זה לא מדינה ירוקה לאן שאתה טס, אתה טס למדינה לא ירוקה, אתה חוזר לכאן, נכנס לבידוד של שבועיים, וזהו. מה הבעיה גם עם אלה שנוסעים לאומן שיחזרו לכאן עם בידוד של שבועיים?
יכול להיות שאולי האכיפה בבידוד שהם יחזרו לכאן לא תהיה קשה, לא תמיד יצליחו
להגיע. יש אכיפה, יש. תשאל אנשים שחזרו ממדינות לא ירוקות, באים אליהם הביתה, מתקשרים כל יומיים, יש אכיפה מאוד גבוהה.
טוב, אנחנו נחזור
פה. אולי קשה לאכוף על 20,000 איש, כן. או 10,000 או 5, אבל עדיין, מדינה יכולה. ואת יודע כמה מחלימים יש בתוך אלה שטסים לאומן, שהם בכלל לא בסיפור של
בידוד? בזכות התפילות, אתה אומר.
בזכות התפילות, אני חכה, עד יבוא יום, ככה נסיים בזה, יבוא יום לדעתי, שציבורים אחרים במדינת ישראל יתקנאו בכמות המחוסנים החרדים שנדבקו והחלימו, כי הרי כל אחד שהחלים יש לו את הנוגדנים והוא מחלים, עוד יקנו בחרדים ועוד ידברו על החרדים ש...
אני לא בטוח שהדבקה ראשונה מונעת הדבקה שנייה.
ב-99.9999% כן. יש מקרים ספורדים בלבד שאולי לא.
טוב. נחזור אלינו כאן, אלינו לכותרות, אל האלימות של המפגינים אמש נגד השוטרים בהפגנת השמאל מול מעון ראש הממשלה בירושלים. 3 שוטרים נפצעו בעימותים, 30 מפגינים נעצרו בחשד להפרת סדר ולתקיפת שוטרים. אחד מהם נפצע מאבן ואחד אחר הותקף באגרוף. אחד מקציני המשטרה במקום תועד כשהוא מכה מפגין. מפקד מרחב ציון במשטרה תת ניצב עופר שומר אמר בתום ההפגנה כי מדובר בתהלוכה בלתי חוקית ומפגן שנאה כלפי המשטרה. נמשך את הספירה לאחור, ביום שני בחצות הסתיים המועד להגשת תקציב המדינה, ואם לא יושגו הסכמות בין הליכוד לכחול לבן בנושא, הכנסת תפוזר ונמצא את עצמנו שוב בבחירות. בינתיים, בפעם השנייה בחודש האחרון, לא תתקיים היום ישיבת ממשלה בשל אי הסכמות על סדר היום של הממשלה. המתיחות בדרום נמשכת, אמש נשמעה אזעקת צבע אדום בסדרות ובעיבים שבמועצה האזורית שער הנגב. מצה"ל נמסר כי הרקטה ששוגרה יורתה על ידי מערכת כיפת ברזל. במהלך השבת הופרחו למעלה מ-30 בלוני תבערה שגרמו לשורת דלקות בשטחי עוטף עזה. ידיעה של כתבנו לענייני צבא וביטחון קובי פינקלר. שר הבינוי והשיכון יעקב ליצמן תקף אמש את דבריו של הממונה על המאבק בקורונה פרופסור רוני גמזו שהביע התנגדות לנסיעות של חסידי ברסלב לאומן בראש השנה. לדברי השר ליצמן, ההתנגדות של פרופסור גמזו היא חריגה מתפקידו. נדרשת הבנה לכאבם והקשבה לבקשתם הלגיטימית, כתב השר ליצמן והוסיף, זו סתירה בפרצופם של רבבות חסידי ברסלב. הערב יקיים ראש הממשלה פגישה עם השרים אדלשטיין, רגב, ליצמן ודרי על הסוגיה הזו בנוגע לטיסות לאומן. הלילה החלו בני עדות המזרח באמירת הסליחות, המנהג לומר באשמור את הלילה, מתחילת חודש אלול ועד ליום הכיפורים, ובעוד שלושה שבועות הצטרפו גם בני עדות אשכנז, כשהחלו לומר גם הם את הסליחות. היום ג' באלול מצוין גם יום פטירתו של הרב אברהם יצחק הכהן קוק, זכר צדיק לברכה, ששימש בין השאר כרב הראשי הראשון בארץ ישראל. סוף הזמן קריאת שמוע ב-9:25 את החזית, היום תחול עלייה בטמפרטורות ותורגש הכבדה בעומס החום. אלה הכותרות.
תודה נדב, בוקר טוב, שבוע טוב, בצוות שלנו, מנהלת האקטואליה אסתי פלד, אבי גדלוביץ', מוטי קופפר, אנחנו מתחילים. שלום אוריזל, כתבנו לענייני חוץ, שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב,
בצלאל,
שבוע טוב.
שבוע טוב. אני רוצה לפתוח איתך על אומן ונשיא אוקראינה וגם זו, אבל לפני כן בחצי מילה, השלום שמדברים עליו עם האמירתים, עם איחוד האמירויות, מחל מגיע לכאן שר החוץ של ארצות הברית, משפט אחד קצר על זה ונצלול לענייני אומן.
הוא בעצם מגיע גם לקדם את זה בפועל, כי טראמפ צריך להביא תמונת ניצחון לפני הבחירות התקדמו בעוד חודשיים, ולכן מדברים על איזושהי פגישה בין נתניהו לבין האמיר של איחוד האמירויות כבר בחודש הבא, בחודש ספטמבר למנינם בוושינגטון, והוא בא גם כדי לקדם הסכמי שלום כאלה של ישראל מול מדינות נוספות, בעיקר באפריקה. יהיה מעניין בטח בחודש הקרוב המאמץ של האמריקנים להגיע להסכמים כאלו כדי להראות עוד ועוד תמונות ניצחון בזירה הזו.
אמרת בחירות בארצות הברית, גם אולי בחירות כאן. טוב, אז בואו נעבור עכשיו לאומן ולמשבר הזה בין אלה שנוסעים לאומן מדי שנה לבין רוני גמזו, והוא שולח מכתב בסוף השבוע לנשיא אוקראינה שמעורר סערה גדולה מאוד. למה? מה הוא כותב שם?
הוא כותב שלא יכול להיות שיתנו להמוני ישראלים, לכל כך הרבה אנשים לטוס ביחד לאומן, כי גם הוא אומר לאוקראינים הם יביאו איתם אולי את הקורונה, וגם יכולים להידבק שם להדביק אחד את השני, ולכן הוא מפציר באוקראינים שלא לתת...
רגע, אני רוצה להבין, יהודי כותב לנשיא גוי שיכול להיות שיבואו יהודים מישראל וידביקו את האוקראינים?
תראה, קודם כל הנשיא שם יהודי, אבל...
זה לא מפחיד, זה לא מפחיד. זה שהוא יהודי הנשיא האוקראיני, לא מפחיד מהעובדה הזו, שיהודי כותב לנשיא של מדינה לא יהודית, שבה גויים ואנטישמיות היו כל השנים, כותב לו משפט כזה.
תראה, הוא מזהיר אותו מכל הכיוונים. הוא אומר לו, גם הם יכולים להביא איתם, גם יכולים לשם, גם יכולים להביא משם. הוא בטור אחרי על הבריאות אמור מטעמו לשים את כל הדברים על השולחן, ובאמת הוא גורם לסערה גדולה. ואם דיברנו על נשיא אוקראינה היהודי, זה מה שגורם פה לפלונטר הזה להיות עוד יותר גדול. כשמדובר בנשיא יהודי, גם ראש הממשלה שם יהודי, אז בהחלט, אתה יודע, הוא אומר, אם אני אכניס את היהודים לפה ובאמת תגיע לפה קורונה ותהיה התפרצות, אני כיהודי יואשם בזה שנכנתי ליהודים. ואני יכול לומר לך שבישראל והגורמים המדיניים פה גם דנו בנושא הזה, וממש התפללו שהאוקראינים הם אלו שיקבלו החלטה, כי זה תפוח אדמה, לא יש אף אחד.
כי אתה לא יכול למנוע מאף אחד לצאת מהארץ, אתה לא יכול להגיד לבן אדם אל תטוס, ואם הוא טס, אתה יכול לחייב אותו בבידוד בחזור, דבר שאפשר היה לעשות בלי כל הבלגן הזה, אבל אף אחד לא חושב על דרכים כאלה, אלא מעצימים את האירוע הזה. ונכון, היום בערב ראש הממשלה ייפגש עם השרים החרדים, ועם שר הבריאות, ועם שרת התחבורה, כדי לנסות לדון בנושא הזה.
אגב, הלוח הטיסות של אומן רשומות כבר 90 טיסות מישראל לאומן.
כבר עכשיו רשומים 90 טיסות?
רשומים, אתה יודע, רשומות טיסות מה יהיה בעתיד בעוד חודש, לפי הלוח המתוכנן כבר כמה וכמה חודשים, אבל כיוון שמדובר רוב הטיסות...
מה אומר נשיא אוקראינה? מה אומר נשיא אוקראינה על הפנייה הזו של גמזו?
נשיא אוקראינה לא התייחס באופן רשמי, אבל ברור שהוא שוקל אותה, ואתמול פרסמתי כאן, אני חושב לראשונה, על כך, אתמול כמובן בלילה, מוצאי שבת, על כך
ששר
הפנים האוקראיני נשלח בעצם לחזית, והוציא הבהרה באתר של משרד הפנים האוקראיני, עם כיתוביות בעברית.
בוא נשמע, בוא נשמע רגע.
אוקיי. בסיטואציה с празднованием еврейского нового года в Умане, мы понимаем все риски, которые связаны с таким массовым
празднованием. שקשורים לחגיגה המסיבית הזו, 25,000 שמגיעים כל שנה.
50,000 человек в разные последние годы. На паломничество, к сожалению,
мы сейчас не можем себе позволить
такие риски. Поэтому будут введены технические ограничения,
и, по
сути, празднования, какие они были в форме последних лет, не будет
состояться.
Не будет.
טריז ברמה דיפלומטית,
דיפלומטי פרווילי קונסולטציה, ספיסטו שמי פרוויטלסטם,
אנחנו מתייעצים עם הממשלות הרלוונטיות,
עד כודה ידיד בו שסיוע פלומניקם,
שם העולים לרגל מגיעים, שכל אחד מהמתפעלים יבין גם את המגבלה שלנו בתהלוכת
ראש השנה האורתודוקסי, פרווסלאנות סרקי תג'ה בלת מיניון, и поэтому я думаю, что
כל האירועים של ראש השנה לא יהודים בוטלו, אז צריך שהנושא הזה לא יתרחש השנה כמו כל שנה. זה שר הפנים, אתה אומר.
כן, זה שר הפנים, ואגב, אם דיברנו קודם על הכתב של גמזו, אז גמזו כותב שם מילים די חריפות. הוא כותב שבעצם הקורונה נמצאת הרבה במגזר החרדי, והוא חושב שיהיו השלכות, לא השלכות סתם, השלכות חמורות על אזרחי אוקראינה בטווח הקרוב והארוך. ואתה יודע, הלכתי לבדוק מיד מה המצב באוקראינה. אז המצב באוקראינה, אתמול ובסוף השבוע האחרון הייתה, הגל השני באוקראינה זינק משמעותית, אוקראינה אתמול עברה את ישראל במספר החולים שלה, עם 102,000 חולים, לעומת 101,000 חולים בישראל, אבל באוקראינה יש כבר 2,000 מתים, אגב, שים לב במאמר מוזכר, לנס שקורה פה, 2,000 ומשהו מתים, ולכן האוקראינים, בגלל שאצלם יש גם גל שני, הם חרדים מפני הדבר הזה, צריך לזכור שאוקראינה היא גם מדינה עם עבר אנטישמי עמוק, וזה משהו שאף אחד פה לא רוצה לקחת אותו, אומר אותו שר הפנים האוקראיני שדיברת עליו מקודם, הוא אומר, מי שחושב שהוא יוכל לעבור על החוק ולהגיע בכל זאת ולחגוג, אנחנו נהיה מאורגנים ואנחנו נדאג שזה לא יקרה, אני מבקש, אל תבואו, אל תעשו את הצעד הזה, אנחנו מונים כל אמצעי דתי כלשהו, אז אני מבקש מכם שלא תבואו אלינו ולא תגרמו לנו בעצם לפעול נגדכם, וצריך להרגיש, אני חושב שאוקראיני באמת, יפעלו ביד קשה, וגם אנחנו יכולים לראות שם גם אולי התפרעויות או הפגנות מצד האוקראינים המקומיים. תראה, אוקראינה הייתה בין המדינות שהקורונה הגיעה אליה די באיחור, ולכן בהתחלה היא קלטה חולים שהגיעו אליה, עברו ממדינה למדינה, עברו דרכה, סוג של אירוח כזה, היא קיבלה על זה תשלום, ואותם אורחים, האוטובוסים שלהם, כשהם עברו ברחבי אוקראינה, נרגמו באבנים על ידי תושבים מקומיים. כלומר, האוקראינים חמומים וחמומים בנושא הזה גם כן. אז לא צפוי להיות קל הנושא הזה, סוג
כן,
של
לא התנסות. פשוט. הסיפור הזה עוד ילווה אותנו שבועות ארוכים. שלמה ריזל, תודה רבה.
כל טוב, שבוע טוב.
יום טוב, בוקר טוב. איתנו עכשיו נחמן בן שי, יושב ראש מזכירות חסידי ברסלב כאן בישראל. שלום, בוקר טוב.
בוקר טוב.
אז רוני גמזו ישב איתכם ולו פעם אחת לשמוע, לדבר איתכם, להבין מה, איך מנהלים את כל האירוע הזה?
רוני גמזו ביטל פגישה שנקבעה מחוסר עניין.
מה?
ויצא לתקשורת, כמו כל...
מה בראש ביטל פגישה? למתי קבעתם פגישה?
על ידי דרג חרדי בכיר פוליטי שביקש את הפגישה, אמרו לי תאם עם המזכירה שלו, ואמרה לי, אנחנו נתאם לתאריך הזה והזה, וקבענו לתאריך מסוים, ומשום דבר לא התקדם, וכשניסיתי שוב לבדוק מה קורה עם הפגישה, אז פשוט אמרו לנו שבינתיים זה לא מתקדם, ובינתיים זה לא מתקיים. ובמקום זה קיבלנו רפש, ופקיד ישראלי, שאגב, פקיד אוקראיני, נדם מהתעוזה ומהחוצפה הישראלית, שפקיד ישראלי כותב לנשיא אוקראינה בפטרניזם ובפטרוניזם, שפשוט לא קיים באף מקום, שפשוט פקיד ישראלי כותב לנשיא אוקראינה, מדינה עם 50 מיליון תושבים. שמעתי אגב את הכתב שלכם, שאומר שיש שם 2,000 הרוגים, ויש 102,000 חולים, רק נתון אחד לקחת בחשבון שאוקראינה היא מדינה עם 50 מיליון תושבים. אוקיי? ומחוז צ'רקס של אומן הוא
גם המחוז... גם 50 מיליון המספרים נמוכים ביחס למה שקורה כאן.
בוודאי, הם נמוכים מה שנקרא. עכשיו, גם את ההודעה של משרד הפנים האוקראיני, בסופו של דבר יש פה, נקרא לזה קרב מטורף של מדינת ישראל, שבסופו של דבר מנסה למנוע את הנסיעה לאומן.
של המדינה או של, של פקידים בכירים בתוכה?
פקידים...
זה גמזו או שזה ראש הממשלה מאחורה ושר הבריאות?
בוא ניקח את גמזו, בוא נבין מה שקרה כאן. גמזו אומר לאוקראינים, רבותיי, אתם מביאים עליכם צרות אם אתם מערכים את חסידי ברסלב. פקיד ישראלי אומר, בסופו של דבר, אומר לי אתמול רב באוקראינה. אומר לי, מעולם לא היה דבר כזה שפקיד ישראלי מסית נגד יהודים באוקראינה. אוקראינה מדינה עם רגישות מאוד גדולה, ויש שם אנטישמיות גם כן. אבל המדינה בגדול מתייחסת אלינו בכבוד גדול. היחסים עם הממשל הם מהטובים שיש. והיחסים עם האנשים בכל רמות, זה, יש חברות עשאות, יש עובדים. היחסים
אבל אתה שומע, אבל אתה שומע את שר הפנים האוקראיני, נחמן בן שעיה, שגם אומר, אל תבואו, במילים כאלה ואחרות, אל תבואו, הם לא רוצים שיבואו. הם גם מפחדים, הם גם חוששים.
הם היו לכולם היה עדיף שהדבר הזה השנה לא יתקיים לאוקראינים. אבל הם לא, אין להם שום כוונה לוותר על זה. יהיה אכיפה, ביום חמישי הייתה פגישה עם נציגים של המשטרה ומשרד הפנים האוקראיני, ודיברו על כל פיפס במתווה, ויהיה אכיפה חמורה מאוד, ואני אומר את זה גם לחסיד ברסלב, שידעו את זה. זה לא משחק עם האוקראינים. יהיה אכיפה חמורה ביותר על מי שיפר את ההנחיות. ההנחיות הולכות להיות מחמירות ביותר, ולא יהיה
לנו, בזה שום משחקים. תן לנו את הכיוונים של ההנחיות, של המתווה שאתם מנסים לייצר שם, כדי המתווה, להפיג את החשש הזה של הדבקה המונית, ובכלל, בוא נדבר רגע...
הדבקה המונית זה חתיכת חוצפה, הדבקה המונית הזאת.
לא, אבל שנייה, אני רוצה רק לחדד את המילה הזו, אני לא אוהב את המילה הזו, הדבקה המונית, כי אני מתאר לעצמי שהכל שם יהיה בצורה של הפרדות בין קבוצה לקבוצה, והכל יהיה מסודר. אולי יהיו הדבקות המוניות, אני לא יודע.
לא יהיו הדבקת המוניות. כל נושא יעבור 3 בדיקות קורונה. אין דבר כזה בעולם. לא נוסע על אף קבוצת אוכלוסייה 3 בדיקות קורונה ב5-6 ימים. לא היה דבר כזה. כל בנם שיכנס לאזור הסטרילי של אומן הוא בנם שעבר בדיקת קורונה. סטטיסטית הוא במצב הרבה יותר טוב מאשר בני ברק וירושלים, וגם כשיחזור לארץ הוא עובר בדיקת קורונה. זאת אומרת שמבחינת זה בסופו של דבר בשביל להרגיע את האנשים הפועלים.
כשהוא חוזר לארץ הוא לא רק עובר בדיקה, הוא גם נכנס לבידוד.
ודאי, אבל גם בדיקת קורונה בנוסף לזה.
Okay.
אבל, ונוסיף על זה אבל אחד, זה. האוקראינים פועלים שהמתווה הזה בסופו של דבר לא תהיה קבוצה שתפגוש קבוצה אחרת. אנשים ייכנסו לציון בשעות נפרדות, החדרי אוכל הם מופרדים, אחד מהשני שאנשים לא ידעו אפילו שהחבר שלהם נמצא בכלל באותו אזור. מופרדים בגדרות, מופרדים בקירות, הכל הולך להיות ברמה כמעט סטרילית. עכשיו, התפיסה הזאת, שמגיעים פקידים וכל הזמן מתנפים על אומן, כשבצד השני מתקיים פה, אין בן אדם אחד שלא עובר במדינת ישראל ולא רואה. שבוע שעבר, עשרות אנשים שולחים לי ממחנה יהודה. אלפי אנשים נמצאים שם, אלפי אנשים, זה לא מעניין את אף אחד. בבלפור, אלפי אנשים, זה לא מעניין את אף אחד. פשוט פקידים מושחתים במדינת ישראל, שונא חרדים, לקחו על עצמם להבאיש את החרדים. גמזו בסופו שלו מכוון לתפקיד ציבורי יותר גדול. ולכן הוא חשב שבהתחלה הוא יוכל לעשות את זה עם החרדים. עם החרדים הוא כבר מבין שהוא נכשל בתפקידו, אז הוא מנסה להיבנות אצל החילונים. ואני צופה שבתוך חודש גמזו הולך להתפטר, כי בסופו של דבר הוא לא הביא אף הישג. וכשבנה מתחיל לעבוד כבר בשיטת הלכלוכים, זה כבר סימן שירת הברבור של התפקיד.
אתה אומר דברים חריפים מאוד, הוא לא כאן כדי להגיב, ואני כן אנסה...
תעלה אותו בבקשה, תעלה אותו.
אז אני פונה לדוברים שלו שיביא אותו לשידור, ואני כן אנסה... תן לי לנסות רגע להיות הצד השני של הדבר הזה. הוא קיבל תפקיד שגדול מאוד, בינתיים המספרים הוכפלו, מאז שהוא נכנס לפני חודש בדיוק לתפקיד, הכל הוכפל, מספר המאומתים גדל מ-50 ל-100 אלף, הנפטרים הכפיל את עצמו מ-400 ומשהו ל-800 ומשהו, אולי התסכול בסוף מביא אותו לראות לכל הכיוונים.
אני אגיד לך עוד משהו. אני מדבר עם ראשי רשויות חרדים. הוא הפך להיות לבדיחה. הוא הפך להיות מה שהיה במלחמת לבנון השנייה, מפקדי הפלזמה. הוא מגיע עם חליפות יפות, עם מצגות. הרי אין לו שום נתונים. הוא מתבסס על אותם נתונים המבורדקים של משרד הבריאות. הרי הוא לא עדיין, אין לו שום מערכת משלו. ועל סמך זה הוא עושה מצגות עם ציורים מאוד יפים וגרפים שזזים, ובסופו של דבר הוא נותן הרצאות, וכולם מגחכים עליו. והם עושים קו מאוד ברור בין רוני נומה והאלופים שבאו לבני ברק ולביתר ולכל עיר חרדית, ובאמת עשו עבודה, ירדו לשטח, הפשלו שרבולים והביאו תוצאות. לבין אחד כמו גמזו, שהוא הגיע סך הכל להביא מצגות, וכל מה שהוא עושה זה פוליטיקה, הרי הוא באמת בסופו של דבר לא הזיז את המחט על שום דבר. הוא הגיע, התבסס על אותם נתונים של משרד הבריאות שכולנו יודעים שיש בהם ברדק, ועל זה הוא עושה מצגות ורמזורים וכאלה, ופשוט ראשי רשויות, הם לא יכולים להגיד את זה, כי בסופו של דבר ראשי רשויות האלה מפחדים מהפטיש הזה שנקרא סגר, והם צריכים להיות הרבה יותר פוליטיקלי קורקט. אבל אני בסופו של דבר מתייעץ ושומע על מה שקורה, ואני אומר לך שהוא כבר כישלון. פשוט הכישלון עוד לא יצא לגמרי החוצה, האיש כישלון.
טוב, וברגע שתסיימו את המשחק איתו, את הסיפור איתו, יעבור לפקיד אחר, יעבור ראש הממשלה, יעבור שר הבריאות, וגם הוא ייכנס ויתחיל לתקוף את אלה שנוסעים לאומן, אז מה נגיד עליהם? מה תגיד עליהם?
לא, לא, בוא נגיד ככה, דבר ראשון, הפקידים שנלחמים בסופו של דבר, הם, המלל בסופו של דבר הוא גוף מאוד רציני, ובסופו של דבר הוא גם אפילו הציע לנו להגיע לאיזשהו הבנות. הבעיה שהם הפסיקו להתקדם איתנו להבנות, ברגע שהם חשבו שהאוקראינים סגרו את הדלתות. עד אותו זמן,
כלומר, המלל מוכן למתווה שלכם לנסיעה וחזרה מאומן?
המלל הציע לנו, קחו 2,000 איש. אנחנו ניתן לכם 2,000 איש. אנחנו יודעים שייסו גם יותר. אבל רשמי, צ'רטרים, אנחנו נותנים לכם 2,000 איש. אמרנו, אוקיי, בוא נתקדם. אמרו לנו שלא יהיו אנשים מעל גיל 65, וניתן לכם 2,000 איש. אמרו, תראו, המספר הזה הוא באמת, הוא מספר של בסטה בשוק. בוא נדבר על נוסחה, מה הנוסחה? אז התחלנו להתקדם. באותו רגע שהם הרגישו שהם יוכלו דרך האוקראינים לסגור אותנו, אז הם הפסיקו להתקדם. ואז הדבר יצא מכלל שליטה, כי בעצם הם אמרו, למה שאנחנו, האוקראינים בעצם עושים לנו את העבודה? פתאום קולטים שהאוקראינים באמת לא עושים להם את העבודה, אלא להפך, עשו להם הודעה מהשפה ולחוץ כשהם מתקדמים איתנו. אז אמרו, אוקיי, אז בואו בעצם נוציא להם את החשק לנסוע. נתחיל להגיד להם שכל מי שייסע יהיה לו בעיות, ואנחנו לא ניתן לנסוע כדי לצמצם את הנושאים. וזה מה שקורה עכשיו. הם עובדים בסופו של דבר בדרך למנוע מאנשים את החשק לנסוע. זה הכל, וזאת בסופו של דבר המטרה שלהם.
טוב, יש כבר אנשים באומן עכשיו?
יש כמה, בוא נגיד ככה, אני מראה שיש בין 100 ל-200 אנשים. זה לא מה ש... לא,
והתחלתם כבר, להפעיל שם את מה שצריך מבחינה ארגונית, גדרות, כל ה...
בוודאי, בוודאי. מה של הציון כבר מחולק היום, והציון עד סוף השבוע זה יהיה מחולק ל-10 חלקים, עם 6 כניסות. החדרי אוכל עוברים למתכונת חלוקה באותו דבר. בתוך שבוע מהיום, כל האזורים הציבוריים כבר יהיו מחולקים. אגב, לא כי זה בסופו של דבר נעשה באופן עדוק עם משרד הפנים האוקראיני, עם המשטרה האוקראינית, הם מגיעים, יש להם דרישות של X שוטרים לכל מקום ולכל אזור לפי גודל האנשים. מה קורה אם בסופו של דבר פתאום מתחיל להיות עומס של אנשים? הם נעימים במפורש, שאם יתחיל להיות משהו שיוצא מכלל שליטה, הם ישימו עוצר. פשוט ישימו עוצר על אומן שאף אחד לא יוכל לצאת, וזה באמת דברים שגם חסידי ברסלב וכולם יודעים, שכשנוסעים, יצטרכו לשמור על הכללים הרבה יותר מאשר בארץ.
כן. טוב, אני רק יכול להניח שאם בסוף כן תהיה יציאה בצורה כזו או אחרת, יבואו באמת, אני לא רוצה לסטיגמות, אבל המתפללים היותר רציניים, ולא כל הצעירים שבאים לאווירה, באמת הנהדרת שיש באומן, לא זכיתי עדיין, אבל לפי מה שמתארים, אז אני עכשיו רק יבואו באמת הברסלברס האמיתיים.
אנחנו חסידי ברסלב יודעים שמי שזוכה להגיע לרבנו לראש שנה, זה אומר שהוא קיבל הזמנה מרבנו. ומי שרבנו שלח כבר הזמנה, הוא יהיה אצלו באומן בראש שנה.
והוא יגיע בכל מצב. נחמן בן שי, יושב ראש מזכירות ברסלב כאן בארץ, אני חושב שבעולם בכלל, שיהיה בהצלחה רבה. שנה טובה.
תודה רבה. תודה רבה, בוקר טוב.
תודה, בוקר טוב. אנחנו יוצא עכשיו להפסקת פרסומת, אחרי הדברים הלא פשוטים האלה, של נחמן בן שיה, על גימזו. יש לכם מה לומר, מה לכתוב לנו, תעשו את זה באמצעות אתר כל חי, או בוואטסאפ, נשמח להביא בהמשך. פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר, עם בצלאל כהן.
מיד. כחלק מהניסיון לחזור לשגרה, עכשיו זה בדיוק הזמן, בהזדמנות פז, לרכוש ממלכה השקעות, החברה האמינה בתחום, קרקע להשקעה בפרדס חנה קרקור, רק ב-129 אלף שקלים. היום, רוב ככל הכלכלנים מעידים שההשקעה הטובה ביותר היא קרקע. אל תגידו לא ידענו, נצלו את המומנט וחייגו לכוכבית 57-51. מלכה השקעות, כוכבית 57-51.
זקוקים למימון ולייעוץ כלכלי? קרן הון, מבית ארזים קפיטל, הדרך שלך למימון בטוח. 03-77-444-55 03-77-444-55. בונים, משפצים, המדריך המלא לשיפוץ הבית, המדריך שיעשה לכם סדר בבלגן ויחסור לכם הרבה כסף. במדריך תקבלו את כל המידע הדרוש לשיפוץ, חוזים ומפרטים, מחירונים, עסקים ובעלי מקצוע מומלצים ועוד המון תוכן מקיף ומקצועי. בנוסף תמצאו קופוני הטבה בלעדיים ומשתלמים במיוחד כעת במחיר גמח 25 שקלים בלבד. להשיג בחנויות יפה נוף ובטלפון 073-750-755. המדריך המלא לשיפוץ הבית, לשפץ חכם ובזול.
התעוררתם בזמן ויצאתם לפני הפקקים? עכשיו תתעוררו על הפנסיה שלכם. הצטרפו בדיגיטל או אצל הסוכן לאלצ'ולר שחם פנסיה נבחרת. אלצ'ולר שחם, מחויבים למקצוענות.
אין באמור תחליף לייעוץ פנסיוני או התחייבות להשגת תשואות.
שיער קצרצר או ארוך וגולש? כך או כך, אין מה להתרגש. רעמת טלטלים? שיער חלק ועדין? למי אכפת? יש אדרין.
לא משנה איזה סוג שיער יש לכם, כשהילדים חוזרים לבית הספר אחרי חופשה ארוכה, המהדרין קונים הדרין, המומחה להגנה וטיפול בכינים וביצי כינים. הדרין וואנס, משמיד כינים וביצי כינים, והדרין פרוטקט, מונע התרבות כינים על הראש, בלי חומרי הדברה, ומתאים לשימוש מגיל חצי שנה.
כאן ראש עיריית ירושלים, משה ליאון. אני גאה להזמין אתכם לחופשת קיץ בירושלים. בואו ליהנות ממדרחובים כמו באירופה, מוזיאונים, סיורים לכל המשפחה, אוכל טוב ועוד שפע אתרים וחוויות. אז הדקו חגורות, היכונו להמראה ושתהיה חופשה נעימה.
ירושלים, הכי חול בארץ. לפרטים ייכנסו לאתר iTravelJerusalem.com או לאתר עיריית ירושלים.
מתגעגעים לחיוך שלכם? הראל, מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, טיפול מהיר ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301. חייכו, מגיע לכם הראל.
יש מטליות ויש מטליות לחוט שמכניסות אורחים. אם פתאום קופצים עלייך אורחים, יש פתרון חכם של ניקול. מטליות לחוט לניקוי הרצפה של ניקול. פשוט שולפים, מנקים, זורקים. ברוכים הבאים, ניקול. וזה הכל.
כשאין תלמוד תורה באזור המגורים, להורים יש אופציה אחת, חינוך ממלכתי. קרן ההסעות מממנת בכל שנה הסעה לאלפי ילדים וילדות בכל הרי הארץ והפריפריה לתלמודי התורה ובתי הספר התורניים. ילד יהודי שזוכה להגיד קריאת שמה, ללמוד תורה, לגדול ולקיים מצוות ולהקים בית יהודי טהור. מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות 1-750-6622. 1-750-6622.
תגידו, הקורונה בלבלה אתכם? עוד לא התקשרתם לשירביט? חבל, תחסכו. יש עכשיו מבצע מדבק.
עכשיו בשירביט, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
כוכבית 2003, שירביט.
נו, איך הג'ולט? נתן טעם של שבת גם לחולצות?
הבגדים אכלו יחד איתכם? קולון 101. אבקת כביסה להסרת 101 כתמים ולחיתוי 99.9% מהחדקים. קולון. תתקדם. תתחדש. סידרנו לך נתיב מובייל. כל דגמי סמסונג 2020. ועכשיו, מבצע מיוחד לרוכשים מכשיר חדש. חבילת גלישה 100 ג'יגה ושיחות חינם לשלושה חודשים. חייגו ל-074-717-17. 074-717-17. בחשרות בית דין צדק בני ברק.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
8:28, מתקרבים לדדליין של הבחירות. איתי גדסי, כתבנו הפוליטי, שלום, בוקר טוב.
שלום בצלאל, בוקר טוב.
מה צפוי לנו עד מחר בלילה?
טוב, השאלה הגדולה זה כמובן אם אנחנו הולכים לקראת פשרה או לקראת בחירות. באמת, עד יום שני בחצות הכנסת צריכה לאשר את התקציב או את החוק שדוחה את התקציב. זה בעצם, נקרא לזה, החרב שנמצאת כאן על השולחן. ומאחורי הקלעים, המסע ומתן, אנחנו רואים גם תשיבת הממשלה הבוקר שלא תתקיים ככל הנראה. תשיבת הממשלה שגם כך הייתה אמורה לעסוק רק בנושא הקורונה, אחרי כל השבועיים שראינו בהם רכבת ערים של עליות ומורדות ביחסים בין הצדדים. במהלך סוף השבוע ראינו את הליכוד תוקפים בחריפות גם את גבי אשכנזי וגם את אבי ניסנקורן. הם רואים בשניים הללו את האנשים שבעצם חוסמים את הדרך להתקפלות של בני גנץ, גם בנושא התקציב וגם בנושא מינוי הבכירים. הפשרה כרגע שמעלה צביקה האוזר זה בעצם גם לאשר את דחיית התקציב, את אותה הצעת חוק שהוא הביא שדוחה את התקציב ב-100 ימים, שבמהלכם א' זה מעקר את הנושא של תקציב חד שנתי או דו שנתי, כי בעצם שנת 2020 תסתיים ויצטרכו להביא ממעילה גם תקציב ל-2021. והדבר השני, במהלך אותה תקופה תוקם אותה ועדה שסוכם עליה בהסכמים הקואליציוניים, ועדה לבחינת דרכי מינוי בכירים, שהשניים חתמו עליה. מסביר צביקה האוזר, ממילא גם אם נלך מחרתיים לבחירות, לא יוכלו למנות אף שומר סף, מה שנקרא, גורמים באכיפת מערכת אכיפת החוק. ובעצם תחשבו שאנחנו הולכים לבחירות, זה יהיה באותה סיטואציה למעשה. זו הצעת הפשרה שלו, ככל הנראה שזה מה שילחו, כי בסופו של דבר לא בטוח שגם נתניהו בסיטואציה הזאת באמת באמת רוצה בחירות, אלא רוצה למקסם את כל מה שהוא יכול מהמשבר הזה, להוציא כמה שיותר, ושוב, אתה יודע, ללכת ולמצוא את הדרך האמצעית, בין היתר גם בלחץ אמריקאי, שאם אנחנו מדברים כאן על הסכמי שלום ועל כל מיני תוכניות ארוכות טווח, יהיה קשה מאוד לעשות את זה בממשלה, ממשלת מעבר, למרות שנתניהו מאוד חושב שזה כן הצליח בסיבוב הקודם, שמענו אותו מדבר על זה, על דרכי קבלת ההחלטות בסוגיית הקורונה, למשל בממשלה.
מי מהצדדים רוצה בחירות, תגיד?
אני חושב שלשני הצדדים זה לא כדאי כרגע.
אז מה כל הייתה משחק הזה שבסוף ייגמר מחר באיזושהי פשרה?
אז לכן אני אומר שככל הנראה נתניהו מנסה למקסם את מצבו בתוך המשבר הנוכחי, ולא באמת להוביל אותנו לבחירות. ככל לבן אנחנו ודאי יודעים למה הם לא רוצים, אנחנו רואים אותם על מספר כמעט חד ספרתי של מנדטים בסקרים, והסיבה השנייה אולי שהם לא רוצים זה, אתה יודע, כי חלפו כבר כמה חודשים, והם כן מדמיינים באיזושהי סיטואציה שגם תהיה רוטציה אולי, ולכן כחול לבן ודאי לא רוצים. נתניהו, אתה יודע, משתעשע כל הזמן באפשרויות הללו של הליכה לבחירות, של אפשרות לצאת מאותו הסכם שבו הוא קצב למעשה את חייו הפוליטיים, אבל ככל הנראה באמת ילכו לפשרה בסופו של דבר, אחרת אנחנו נמצאים באמת בסיטואציה שהיא תהיה גם של בחירות, וזה כמובן נדע בתוך 48 שעות, אם היום, במהלך היום, לא יסכימו על הצעת הפשרה ובוועדת הכספים לא יעלה להכנה לקריאה שנייה ושלישית החוק שדוחה את התקציב, אז עד מחר בחצות, אם לא תהיה הצבעה עליו, ככל הנראה שאנחנו הולכים לבחירות. בעצם למעשה זה ההליכה אוטומטית לבחירות.
כן, אין, בדיוק. ואז ראש הממשלה, נתניהו, הוא ראש ממשלת המעבר, נכון?
כן. למרות שבחקיקה זה לא כל כך ברור, כי מי שמפיל את ה...
מי שמפיל, אבל אם הבחירות, אם הלכו לבחירות, כי אף אחד לא הפיל, נפל מעצמו.
אז לכאורה, אתה יודע, ידונו בזה טובי המשפטנים, אבל לכאורה נתניהו הוא זה שימשיך ויהיה ראש הממשלה גם בתקופת ממשלת המעבר.
וזה מה שהוא רוצה. טוב, איתי גדסי, תודה בשלב הזה.
תודה רבה.
בוקר טוב. חבר הכנסת ינון אזולאי משס, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב, ולכם ולכל המאזינים,
שבוע טוב, חודש טוב, חודש אלול טוב, מ-1 עד 10, כמה אנחנו בדרך לבחירות?
תשמע, לא יודע להאמר לך, הייתי נשאר ב-5.
חצי חצי, הלכת לפשרה, לאמצע, לממוצע.
כן, תראה, לצערי, מצד אחד אתה רואה זה דוהר לשם, מצד שני, אתה שומע את כל הפשרות ו... מנסה להבין אולי בכל זאת ניתן לעשות משהו, כי זה באמת פשרות שיכולים לתת את, ה, את המענה, אבל לצערי אני לא חושב שיש כולם דעה אחידה, גם בליכוד וגם בכחול לבן, שחושבים שהבחירות זה דבר גרוע. אנחנו חושבים שבחירות זה הדבר הכי גרוע שיש, כל עוד ועדיין לא הגיעו לפשרה.
למה? אבל אולי בחירות יובילו אותנו לסיטואציה פוליטית אחרת רגועה יותר, עם רוב ברור לימין, בלי להצטרך את חסדי כחול לבן המקרטט, המפולגת, המפוצלת, שכבר לא באמת שווה הרבה בשוק הפוליטי. אולי זה עדיף. בוא נגיע להכרעה.
שאלת וענית, אמרת אולי. בשביל אולי לא הולכים. אנחנו כרגע נמצאים במצב, לא יודע, הוא לא טוב, אבל אנחנו לא יכולים ללכת למצב שיכול להיות יותר גרוע. עצם ההליכה לבחירות בתקופה כזאת, תקופה של משבר כלכלי, תקופה של משבר בריאותי, יביא רק שנאה ופילוג ושסע בעם ועוד הוצאות של הבחירות. אני חושב שהדבר הנכון הוא לבוא ולעשות הכל על מנת שיהיה, שלא תהיה הבחירות ויהיה תקציב, שהתקציב הזה יביא סוף סוף אולי קצת מזור לעם ישראל ותושבי מדינת ישראל שזקוקים לזה, כמו אוויר לנשמה, וכמובן להתחיל להוריד את אחוזי האבטלה בצורה דרסטית. המצב הוא כרגע לא טוב, אנחנו כל פעם מגיע לוועדת כספים עוד איזשהו תקציב של קורונה ועוד תקציב של קורונה, עוד פיק פה, פיק שם, להביא, זה לא פתרון. פתרון הוא להביא תקציב.
אז מה ש"ס עושה כדי לפתור את המשבר הזה? מישהו עושה משהו, מנסה להתערב, דרי מנסה לדבר עם הצדדים?
אני יודע שהשר דרי כבר כמה שבועות מנסה, וגם במשבר הזה מנסה לעשות הכל על מנת שלא יוכלו לפירות ולהביא כל מיני פשרות, שהתקציב, קודם כל שיתנו לנו את האוויר לנשימה, גם שבוע שעבר הוא ראה לי בוועדת כספים, אמר לי, מבקש ממך לעשות הכל, שיש הצבעה לעשות כל מה שרק אפשר שהמאה הימים האלה יעברו, כדי שנוכל לעבוד ולנסות בכל זאת להגיע לאיזשהו ימים שפויים שיהיה ניתן לעשות, כשבמלחמה אף אחד לא יכול לדבר עם השני, אבל כשיש לך עכשיו, יהיה לך את המאה ימים האלה או 80 ימים, לא משנה, כל אחד לפי מה שהוא חושב שיכול להביא את הפשרה שלו, זה זמן שקודם כל יש שקט ומנסים לעשות, כשיש שקט מנסים להגיע לאיזשהו הסכם שיוכל לתת מענה לכולם. אני מקווה שכך יהיה, שהחוק של האוזר יעבור, זה חוק עם שפיות.
נזכיר שזה חוק שנותן לנו עוד מרווח של 100 ימים לעברת תקציב המדינה, ואז נגיע בעוד 100 ימים לסוף שנה ממש, וכבר באמת לא יצטרכו תקציב חד שנתי, אלא
כבר שנתי. חד שנתי, זה כבר כולם הבינו שזה המצב, וזהו, ואולי זה מה שייתן לשני האנשים שהראש הממשלה והראש הממשלה החליפי להבין שעם ישראל זקוק יותר לשקט, לתקציב, ולא למריבות וויכוחים, דו שנתי או חד שנתי.
טוב, בינתיים הממשלה היא ממשלה, שכבר פעם שנייה לא מתכנסת היום, בגלל הוויכוחים האלה, ואנחנו גם
בתור... שלישית אפילו אני חושב.
שנייה אני חושב, אבל זה לא משנה, אוקיי. כי יותר
משנה,
מפעם אחת...
זה כבר אותו דבר, פעם אחת זה יותר מדי.
כן, לא, פעם השלישית, אתה יודע, זה כבר חזקה, וזה... לא נשמע טוב.
אתה לא רוצה להגיע לשם, הבנתי.
זה גם חזקה, וגם...
גם נהיה גרם ביותר, נו.
כן, בדיוק. לא, וגם קריאה שנייה ושלישית, אתה יודע, פעם שלישית, זה כבר זהו. כן. נחתם הסיפור. אבל אני עובר אתך מכאן לקורונה, כי גם זה בסוף, בסוף, הממשלה היא זו שאמורה לתכלל כאן לא מעט דברים כדי להפחית את התחלואה. בינתיים לא רואים שום שינוי. רואים שינוי דווקא. בשבוע האחרון ראינו ירידה קלה במספרים, או אפילו ירידה די משמעותית, מ-2,000 חולים ביום ל-1,600, שזה ירידה יפה. אבל המדינה, הממשלה, ראש הממשלה ושר הבריאות מינו פרויקטור, רוני גמזו. עוד לפני שאנחנו מדברים על אומן, את התוצאות אנחנו רואים בשטח. המספרים תוך 30 יום הוכפלו פי 2, מ-50 אלף מאומתים ל-100 אלף.
אני חייב לציין שהפתיח שלך היה פשוט נתונים, שכל דבר מכפיל את עצמו, העיקר שיש פרויקטור קורונה.
נו, אז שיהיה לך הביתה, או כישלון ככה, לא?
אני קודם כל מציע לרוני גמזו, באמת, הצעה ידידותית, שיעבור לעבוד במשרד החוץ ולא במשרד הבריאות. למה? מכיוון שהוא התחיל לעשות עכשיו, הוא לא עושה סגר, הוא עושה אזהרת מסע. אתה מכיר את הדבר הזה, אזהרת מסע?
כן.
התחיל את זה בירקה, ממשיך את זה באומן, עוד מעט יעבור לאזורים החרדים ויגיד שגם שמה, אז הוא לא סוגר מקומות, הוא רק עושה אזהרת מסע, אז תעבור לעבוד במשרד החוץ, שמה יכול שזה המקום שמתאים לך, אולי עדיף. לא יכול
הוא, בדרך, הוא, אגב בדרך, הוא אגב בדרך גם לערים החרדיות, כי קראתי,
נכון, זה מה שאני אומר.
קראתי שהוא ביקש שיפתחו אפליקציה שאנשים יתקינו את זה בטלפון, והתאטריע כשאתה נכנס לעיר אדומה. איפה יש ערים אדומות? אצל החרדים, להבדיל אצל הערבים.
לשטח C הישראלי.
כן, כן.
היהודי, שטח C היהודי.
או שטח A, אדום.
סליחה, שטח A, אתה צודק, שטח A היהודי, לשם, כן, הוא התחיל לעשות, אתה מבין, הוא יעשה עכשיו עוד אותיות, והגיד שלשם אסור לא להיכנס. הוא היום מה שהוא מתעסק בחודש הזה שהוא נמצא בו, זה רק איך להיזהר, איך לא להיכנס לאזורים חרדים. האם אתה זוכר את הגל הראשון, היה, אני חושב, אדם אחד אחראי על המגזר החרדי ועל המגזר הערבי, ששמו הרב אריה דרעי, שראית כשהוא לקח את האחריות שנתנו לו, אחריות של 100%, אנחנו ראינו שהייתה ירידה
בתחלואה. אז איפה היום? איפה הוא היום?
כנראה שיש שם פרויקטור ששומר את הכל אצלו.
אבל איפה, אז איפה הירידה? אז איפה השר דרעי? למה הוא לא לקח את האחריות מחדש?
אני אומר שכנראה היום, וזה מה שאנחנו רואים, לא נותנים לאף אחד, חושבים שם שכל החוכמה נמצאת בצד אחד, ובצד הזה לא מצליחים להשתלט, וכנראה קשה להם להודות בכך. אז הם מוציאים כל פעם איזושהי עזרת מסע לפה, עזרת מסע לשם, מתערבים, לא קראו אפילו פעם אחת. פעם אחת לא ישבו עם אנשי אומן, עם חסידי ברסלב לשמוע אותם. אני עכשיו, אני לא בא להגיד אם זה טוב שיסו או לא טוב שיסו. לא מתערב, אני חושב שיש מספיק אנשים מומחים שיודעים, ואני גם...
אומרים חסידי ברסלב, היה כאן מקודם נחמן בן שעיה, זה שאמור לתפעל את כל המערך הגדול הזה באומן, אומר... יש מתווה מאוד ברור, יחד עם משרד הפנים האוקראיני, של קפסולות, הפרדות, ובצורה הכי מוקפדת שיכולה להיות. כל נושא עובר שלושה בדיקות קורונה, שניים בהלוך, אחד בחזור, נכנסים לבידוד כשחוזרים לארץ. מה כל ההיסטריה? מה כל ההסתה הזו?
לכן אני בא ואני אומר, אני לא מתערב מה טוב מה לא טוב. ברגע שישבו ואוקראינה מוכנה לקבל את הישראלים, כשאתה רוצה להחזיר אותם, תעשה להם בידודים, תעשה מה שאתה רוצה, אז זה נתווכח. אבל כשהם רוצים לנסוע לשם, וממשלת אוקראינה אומרת, אנחנו מוכנים לקבל, אנחנו סומכים עליהם, וגם אני סומך על חסידי ברסלב, שבאמת, שאם יש שם אנשים שיבואו ולפני זה יעשו את הקפצות, אני באמת סומך עליהם. לכן אני לא בא ומתערב בעניין הזה, אבל לא יכול שגם זה יבוא לממשלת אוקראינה, להגיד להם, אל תקבלו אותם. ואני לא ראיתי שהוא טס ליוון הוא שולח מכתב ליוון, חבר'ה יכול שיבוא אליכם אנשים חולים, הוא לא מעניין אותו הדברים האלה, מעניין אותו רק אם נמצא חסידי ברסלב שנוסעים, ואז הוא כבר מתערב אם באמונה שלהם זה נכון, הוא קורא לזה חגיגות. אתה מבין את ההבדל בין אדם שמבין מה זה תפילות לבין אדם שחושב שכל דבר זה חגיגה? הוא קורא לתפילות חגיגות, רק שתבין את הבורות שהוא נמצא בה.
כן, טוב,
שימד
המלצה שלי לגמזו, שילך ללמוד מהאלוף במילואים רוני נומה, שעשה סטאז' מה זה ציבור חרדי בבני ברק בגל הראשון, והיום עושה את זה בצורה מושלמת. לא יודע אם הוא מעורב בסיפור הזה של אומן, אבל שקצת ילמד ממנו איך מה זה חרדים ומה זה ציבור חרדי.
שציבור חרדי שהוא ממושמע וציבור חרדי שעושה, ועוד פעם, גם אצלנו צריך תיקונים, אני לא אומר שלא, גם אצלנו יש מה לתקן.
אין בעיה, אבל עדיין,
בכל ציבור יש מה לתקן, ואתה לא יכול לבוא לקחת ציבור אחד ולהשחיר אותו, במיוחד ציבור שהוא ממושמע ברובו, ועושה כל מה שצריך, ומתחייבים להישמע על ההוראות, בוא, תשמע אותם, תראו אותם, תראה מה היה להם.
ביקשו להיפגש, ביקשו להיפגש איתו וביטל את הפגישה. טוב, נמשיך לעקוב, אני מבין שיש הערב פגישה רבת משתתפים עם ראש הממשלה בעניין הזה, ובטח יגיעו לשם החלטות טובות, אני מקווה לטובת כולם.
כן, ובאחד וחצי אמורה להציל ועדת קצתים, אני מקווה שבזאת שם נוכל שם באמת לבשר בשורות טובות עוד היום.
שאין בחירות.
נשאר בשפיות ולא יוצאים לבחירות, אני מאוד מקווה, נעשה את הכל שבעזרת השם כך זה יהיה, ואני חושב שזמן אלול שיש כאלה שמתחילים אותו היום, ויש כאלה שהתחילו אותו שבוע שעבר, בני התורה, אנחנו סמוכים וסומכים עליכם, אתם חוד החנית, אתם עמוד השדרה של עם ישראל,
איך אמר מרן שר התורה? מרן שר התורה אמר, תורה מגנה ומצלה, כולם חוזרים לישיבות, וזה מה שיהיה בעזרת השם, מגנה ומצלה לכולם.
ואנחנו בעזרת השם כולנו, כל אחד יקבל על עצמנו משהו לאלול, ואנחנו בעזרת השם נעבור את הנגיף הזה במהרה, בבריאות איתנה לקראת השנה החדשה.
בעזרת השם, חבר הכנסת ינון אזולאי משס, תודה רבה,
שנה טובה.
בשורות טובות, פרסומת.
מיד נשוב למהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
כחלק מהניסיון לחזור לשגרה, עכשיו זה בדיוק הזמן, בהזדמנות פז, לרכוש ממלכה השקעות, החברה האמינה בתחום, קרקע להשקעה בפרדס חנה קרקור, רק ב-129,000 שקלים. היום, רוב ככל הכלכלנים מעידים שההשקעה הטובה ביותר היא קרקע. אל תגידו לא ידענו, נצלו את המומנט וחייגו לכוכבית 57-51. מלכה השקעות, כוכבית 57-51.
ילקוט, קלמר, ספרים, מחברות, עטיפות, לורדים, צבעים, עיפרון, מחק, מספריים. כל ילד מתרגש ושמח לחוות את ההתחדשות הזו. אך לא כל ילד יכול לחוות את ההנאה היפה הזו, את ההתחדשות. מאות ילדים מתביישים לחזור לבית הספר. אין להם את הציוד המינימלי. תורמים עכשיו, ועוד ילד בזכותכם יקבל מארגון יד עזרה ושולמית את כל הציוד הדרוש לו לבית הספר. חייגו, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
המסלול מוכן, אין צורך במכינה. האוניברסיטה הפתוחה, תואר יוקרתי בדרך שלכם.
רק באוניברסיטה הפתוחה תוכלו להתחיל מיד בלימודי התואר, מבלי לבזבז זמן על לימודי מכינה, השלמת בגרויות או מבחן פסיכומטרי. האוניברסיטה הפתוחה, 09-778-3333, 09-778-3333.
חד פעמי, לא בים שלי. לבלות בין כלים חד פעמיים ולכלוך הורס את היום והורס את הים. המשרד להגנת הסביבה מקצה מיליוני שקלים לשמירה על הים ועל החופים. אז מה עושים? לא מביאים חד פעמי לים. המשרד להגנת הסביבה ואקו-אושן.
מזגני אלקטרה דאבל איי, 8 מהירויות, שליטה מרחוק, ועכשיו ב7 שנות אחריות מלאה. אלקטרה מנצח, כפוף לתקנון.
יו, תקה, אתה רואה את הציפור על חוט החשמל?
שקה, תיזהר מהציפור, שלא תלכלך על שטקר.
מהציפור? מהחשמל צריך להיזהר.
ילדים יקרים, חשמל זה לא משחק ילדים. גם בחוץ, שימרו על כללי הבטיחות של חברת החשמל. אל תטפסו על עמודי חשמל ואל תפתחו ארונות חשמל. חוט חשמל קרוע הוא סכנת חיים. נתקלתם בחוט חשמל קרוע? בקשו ממבוגר לחייג 103 לחברת החשמל או מעל המשטרה, והרחיקו אנשים מהסביבה.
שימרו על עצמכם.
איתכם בכל רגע, חברת החשמל.
כשאין תלמוד תורה באזור המגורים, להורים יש אופציה אחת, חינוך ממלכתי. קרן ההסעות מממנת בכל שנה הסעה לאלפי ילדים וילדות בכל הרי הארץ והפריפריה לתלמודי התורה ובתי הספר התורניים. ילד יהודי שזוכה להגיד קריאת שמה, ללמוד תורה, לגדול ולקיים מצוות ולהקים בית יהודי טהור. מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות 1-750-6622. 1-750-6622.
תגידו, הקורונה בלבלה אתכם? עוד לא התקשרתם בשירביט? חבל, תחסכו, יש עכשיו מבצע מדבק.
עכשיו בשירביט, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
כוכבית 2003, שירביט.
יש חיידקים שאף אחד לא רוצה בבית שלו, גם אתם לא. קחו 99.9 של סאנו, סדרת מוצרים המנקה, מחטה ומשמידה 99.9% מהחיידקים, נבדק במעבדה מיקרוביולוגית. רוצים בית נקי מחיידקים? מה הבעיה? קחו סאנו.
עכשיו איתכם מהדורת הבוקר עם בצלאל כהן.
עכשיו לעוטף עזה, דיווח קצר עם פרשננו לענייני צבא וביטחון, קובי פינקלר. שלום קובי.
שלום בצלאל, בוקר טוב.
קצת לא היה רגוע בסוף השבוע, וכך גם יימשך כנראה עד שהעזתים יירגעו. תמונת מצב?
דווקא הלילה היה שקט, צהל לא מגיב לכל הירי שהיה אתמול אחר הצהריים, והיה 35 שריפות. למעשה עיקר הפעילות של השיגורים הייתה בליל שבת לעבר שדרות, ובמוצאי שבת, שעה לפני צאת השבת, שוב לעבר שדרות, 35 עירותים, 35 מקרים שבהם משגרים בלוני תבערה ונפץ. בסופו של דבר אנחנו מדברים על תקיפה אחת של צהל, אולי זה מלמד שמשהו מתחולל מאחורי הקלעים, כי בכל אופן ברגע שצהל לא מגיב בלילה זה מעיד על משהו, אז נקווה שיהיה השבוע שקט.
כן, כך נקווה גם כן, ושהתושבים בעוטף יוכלו לישון בשקט ובשלום. קובי, תודה.
תודה, בוקר טוב.
בוקר טוב, שיהיו בשורות טובות. אז כן, מצב לא נעים מול מה שקורה ברצועת עזה, אבל הערכה היא שבסוף העזתים מתוסכלים, שגם לא מצליח להם כלום מול ישראל. ישראל מתקדמת עם מדינה ערבית אחת, אולי גם השנייה, ואולי גם יבואו עוד כמה. טוב, עכשיו אנחנו למערכת החינוך שמתחילה לחזור ללימודים. אני מדבר על החינוך החרדי כמובן. הרב שמואל גרינברג, מנהל אגף חינוך חרדי בירושלים, בוקר טוב.
בוקר טוב, שבוע טוב.
חודש טוב, שבוע טוב, מה שלומך?
זה מזל טוב, שנת הלימודים נפתחה אצלנו ביום שישי וביום ראשון היום, וברוך השם עשרות אלפי ילדים חזרו לספסל הלימודים.
זהו, וחזרו בצורה קצת שונה ממה שרגילים כל השנה ומדי שנה. אני מתאר לעצמי שיותר פיצולים בכיתות בגלל התקופה הזו של הקורונה, והכל שונה.
ברור, קודם כל גני ילדים בכיתות א' ב' חזרו רגיל, כי מצווה הקפסולות מאפשר את זה חזרה רגילה ללא קפסולות. זאת אומרת, הגן הוא הקפסולה עצמה. כיתות ג' ומעלה חזרו בצורה שונה, בחלוקה לקפסולות, לפי המספרים שמשרד הבריאות, משרד החינוך אישרו.
אז מה זה אומר? זה אומר שצריך יותר מקומות לכיתות לימוד? אם מפצלים כיתות מכיתה ג' ומעלה, זה אומר שלא כולם באותה כיתה, הם מפוצלים, צריך עוד מלמדים, עוד צוות.
זה מספר הילדים בכיתה. כיתות שהן מעל מספר הילדים המאפשר ביחידה אחת, כלומר 18-20, כיתות כאלה התפצלו לשניים. יש מוסדות שהתאפשר להם למצוא עוד חדרים במתחם התת או במקומות סמוכים, אז הם פתחו במקביל את הכיתות. ויש כיתות שמבטרים את הלימודים ברוטציה מסוימת, יש כיתות שלומדות.
אבל האתגר הגדול יהיה בעוד שבוע, בראשון בספטמבר, כשהבנות תשבנה ללימודים, ושם אנחנו מדברים על כיתות גדולות, 40 בנות בכיתה, כל שכבה עם כך וכך כיתות, הרבה הרבה יותר מורכב.
נכון, אנחנו כבר ערוכים לזה, אנחנו עשינו מספר ישיבות, ערכנו בנושא, יש הערכות, אגב, הבעלויות בעצמם הם אלה שמפעילות את הקפסולות, אבל הכל נעשה גם כן בתיאום איתנו ובידיעה שלנו. יותר מזה, אתה דיברת על כיתה שמתחלקת לשניים, כי יש שם 40 בנות בכיתה, אני יכול לומר לך שיש לנו בעל יסודי, בתיכונים, בסמינרים, כיתות של 52 ו-54 בנות, שם אתה מגיע לכיתה, מחלק אותה לשלוש, זה סיפור יותר מורכב.
ככל שעולים בגיל גם, כן, וככל שעולים בגיל, אתה אומר, כיתה א', ב', עוד יכולים ללמוד ביחד, אין הגבלות, אבל אתה מגיע לסמינרים, זה כבר הגיל שדומה לישיבות, בלי קפסולות, העסק הזה ייסגר מהר מאוד.
גם המגבלות, גם קפסולות, גם...
אז מה עושים?
אז בסמינרים נערכים בכמה אפשרויות. זאת אומרת, יש אפשרויות, יש צורה אחת של לימודים, יש כיתות שילמדו יומיים או שלושה, ובשאר הכיתות יהיה למידה מרחוק בקו הקולי. יש מוסדות שמצאו מקומות נוספים, אולמות, חדרים סמוכים, חדרי ספח, חדרי ספח שכל השנה יכולים להכנס 20 תלמידות, ולבתי ספר יש להם שימוש בזה רק לספח, יוכלו לממש ככיתה ל-20 תלמידות, אם לא יפגידו את הספח.
מה עם לימודים אחר הצהריים?
סמינרים זה כיתות, קודם כל זה לומד בבוקר עד הצהריים, עד שלוש, ויש כיתות. כל מוסד עושה את המערכת לפי השיקולים שלו. יש מוסדות שבאמת יש כיתות שילמדו משמונה עד אחד, ומאחד עד שש יהיו חלוקה למשמרות. אבל זה אינדיבידואלי, זה משתנה אצל כל מוסד. יש מוסדות שלקחו חדרים במנהלים הקהילתיים כדי לקיים לימודים בו זמנית לכל הכיתות. זה מורכב עם מערכת שעות של מרות. בקיצור, אנחנו נערכים לפתיחת שנה מורכבת מאוד, זאת אומרת, גם בהיבט הפיזי, כדי ש...
לא חלמת שעל תחילת התפקיד שלך, מיד שאתה נכנס לתפקיד, אתה צולל לתוך פרויקט כזה שהוא הרבה מעבר למה שמנהל אגף חינוך חרדי בעיר הגדולה ביותר במדינת ישראל צריך לעשות מדי שנה.
כן, האתגרים הם באמת גדולים, לא חשבתי עליהם קודם, אבל ברוך השם אנחנו בתוכו, ומשתדלים לתת מענה להכל. האתגרים, זאת אומרת, זה לא רק פתחנו עכשיו למשל 50 גני ילדים חדשים, אנחנו פותחים.
כולל בשכונות מעורבות?
בכל השכונות, בשכונות החרדיות, בשכונות מעורבות יש גידול, ואם היה לנו מעל 1,000 גני ילדים, אנחנו מוסיפים לכמות הנכבדה הזאת עוד 50 גנים חדשים. אנחנו עם בשורות בכל תחום, צהרונים מתחילים להיות מופעלים באופן עצמאי על ידי התת"י, מה שהם רצו הרבה זמן שזה יקרה. בכלל מערכת החינוך החרדית גודלת משמעותית בירושלים, ואני חושב שהגולת הכותרת היא ההיערכות שאנחנו כבר כמה חודשים נמצאים בה, זה השיפוצים וההתאמות והבינוי המסיבי. אנחנו מחר נמצאים בסיורים בראש העיר שאנחנו חונכים מבנים חדשים שראש העיר דאג לבנייה שלהם, ואנחנו...
כמה כיתות חדשות פיזיות נבנו בשנה האחרונה?
יש כ-100 כיתות חדשות, יש לנו עוד אתגרים ופרויקטים נוספים של כיתות לא חדשות, אבל כיתות שהושמשו לכיתות ומשמשים לראשונה ככיתות, שזה לא בינוי חדש, גם כן עוד סדר גודל של 100 כאלה, ובכלל שיפוצים והתאמות ב-65-70 אתרים, על השקעה של קרוב ל-100 מיליון שקל, שראש העיר עיזר ביד נדיבה.
רק לחשוב על הימים שהיית בעיריית בית שמש עם איזשהו תקציב קטן ומצ'וקמק, והיום אתה מתעסק עם מאות מיליונים.
טוב, ירושלים זה...
כן, ירושלים זה ירושלים. בהחלט. הרב שמואל גרינברג, מנהל אגף חינוך חרדי בירושלים, שיהיה בהצלחה, שתהיה שנה טובה, וששנת לימודים פוריה לכולם.
תודה רבה, ולכל התלמידים, הוריהם ומשפחותיהם, וכמובן תודה לראש העיר, שנתן את התקציב העשיר הזה לפתיחת שנת הלימודים, מחזיקי התיקים, הרב קרמן והרב בצלאל, שמלווים את האגף תמיד.
בהחלט. תודה, תודה, בשורות טובות, ואנחנו חותמים כאן את מהדורת הבוקר. תודה לצוות שלנו, אסתי פלד, אבי גדלוביץ', מוטי קופפר, תודה לכם שהייתם איתנו, ומחר ניפגש כאן בעזרת השם בדקה לשמונה. מיד אחרינו שב מבין הזמנים הרב יצחק פנגר עם השראה יומית לאלול. אלול נמצא כאן, אלול כבר כאן. שיהיה לכולנו בוקר טוב, שבוע טוב, בשורות טובות, להתראות.
קרקע להשקעה בפרדסחן הקרקור רק ב-129 אלף שקלים, ורק במלכה השקעות. חייגו עכשיו ועשו את עסקת חייכם. כוכבית 57-51.
שמעון, יוסי, רותי, חני, תתארגנו. אני מתקשרת לטייק מי, שתי דקות והמונית פה.
טייק מי שלום, אנו מחברים אותך לנהג הקרוב אליך. למונית, הקישו אחת, לשליחות, הקישו שתיים.
כוכבית 6316, מערכת הזמנת המוניות הגדולה בישראל. מתקשרים מהטלפון הכשר והמונית כבר בדרך. טייק מי, כוכבית 6316, חברה שומרת שבת.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
זקוקים להשתלות שיניים? כשמדובר בחיוך שלכם, תבחרו הראל. מרכז רפואי מתקדם להשתלות שיניים ושיקום הפה, במיקום נגיש ונוח, במחירים שיגרמו גם לכם לחייך. התקשרו עכשיו להראל, כוכבית 3301, וגם אתם תתחילו לחייך.
חזרנו לשגרה וזה הזמן להשתיל שיניים. איילון עומדת בכל תקני משרד הבריאות. לאיילון מגיעים מכל הארץ. איילון, המרכז להשתלות שיניים. כוכבית 5539. כוכבית 5539.
כשאין תלמוד תורה באזור המגורים, להורים יש אופציה אחת, חינוך ממלכתי. קרן ההסעות מממנת בכל שנה הסעה לאלפי ילדים וילדות בכל הרי הארץ והפריפריה לתלמודי התורה ובתי הספר התורניים. ילד יהודי שזוכה להגיד קריאת שמע, ללמוד תורה, לגדול ולקיים מצוות ולהקים בית יהודי טהור. מתקשרים עכשיו לקרן ההסעות 1-750-6622. 1-750-6622.
חברים, לא להירדם על ההגה, שירבית נותנים לכם מחיר, תיקחו! איפה אתם תקועים? אדוני, ירוק, סע.
עכשיו בשירבית, עד 50% הנחה בביטוח המקיף לרכב.
כוכבית 2003, שירבית.
וואו, זה היה סרט מדהים, מרגש.
איך היא עושה את זה? הפקה מדהימה, תסריט מושלם.
מרגישה שיש לך את הכישרון ליצור סרט? רוצה להפוך את הכישרון שלך למקצוע? בואי תעשי את זה כמו גדולה. השלוחה החרדית של מעלה. המקום היחיד בו תלמדי ליצור סרטים ברמה מקצועית ובאווירה חרדית. לפרטים על היום הפתוח הקרוב, התקשרי 02-547-6276. 02-547-6276.
פחית מובילה למצווה? שאלו את תאגיד אלה. אוספים פחיות, מיכלים ובקבוקים קטנים החייבים בפיקדון. מביאים לרשתות השיווק או לתחנות העירוניות של תאגיד המחזור אלה ברחבי הארץ. ומקבלים כסף מזומן. לצדקה, תמיכה בקהילה, דמי כיס ועזרה למשפחה. גם בבין הזמנים. מיכלי שתייה אישיים הם המסלול המהיר למעשים טובים. פשוט מברכים, שותים, ממחזרים ומרוויחים. פרטים באתר תאגיד המחזור אלה ובקו הקשר. 053-410-9714. תאגיד המחזור אלה. הדרך למצווה. סלולה.
אוף, משעמם לי.
אז הוא היה לבד.
מה בטעום? הוא היה עם עצמו.
משמחי לב, תיאטרון יהודי במבצע מיוחד לימי הקורונה.
זה רעיון מדהים.
11 ההצגות הטובות ביותר של אופר הלוי וטובי השחקנים אצלכם בבית.
בלי חוכמות.
עכשיו לרכישה בדיסקונקי לצפייה במחשב הביתי.
מה?
חייגו והזמינו במחיר מסובסד. 03-909-2124.
להיות כל הזמן שמח, זה יהודי.
03-909-2124. 2-1-2-4
השעשועון הגדול של כל חי. משחקים, עונים וזוכים. חידון החידונים, משחק טריוויה עם אלפי שאלות בנושא מוזיקה, חשיבה, פוליטיקה, היגיון, ידע כללי ועוד. מהבית או מהדרכים, מחיים ומשחקים ב-039-039-039 שלוחה מספר 3. ויש גם פרסים. ענו נכונה על כמה שיותר שאלות ודזקו בכרטיסים להגרלה הגדולה שתארך עם ירצה השם במהלך חודש אלול. אז תתחילו לשחק ב-039-039-039 שלוחה 3. בהצלחה.
כל חי תמיד איתי, כל חי.
חדשות כל חי, השעה 9. בוקר טוב ושלום רב לכם, באולפן נדב ארבל. ביקורת חריפה בחסידות ברס